לראות אתכן פנים אל פנים, אבל בינתיים אנחנו נתקדם בסוגיה שלנו על לוט שיוצא מסדום. בפעם שעברה ראינו חמלת השם על לוט. בחמלת השם עליו, היחזיקו בו ויוציאו מחוץ לעיר, וראינו שמופיעה עליו חמלה אף על פי שהוא מתמהמה. וראינו שההתמהמהות של לוט היא כבר לא נובעת מתוך דבקות אידיאולוגית בסדום, כמו שבגללה הוא הגיע לסדום, מתוך מרד באברהם ובאלוקיו, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, אלא מצד נפש נבהלה, מצד עצלות וכבדות החומר. ולכן הקדוש ברוך הוא בעינו החודרת רואה שאף על פי שלוט מתמהמה, אבל הוא כבר נמצא במקום אחר. לא התמהמהות כי קשה לו להיפרד מהמקום האהוב עליו סדום, אלא בגלל שהוא דואג לעתידו, מה יהיה עם הכסף, עם הזהב, עם העתיד הכלכלי, ולכן מוציאים אותו מחוץ לעיר, וברגע שנותנים לו את הפוש הראשון, זהו, הוא כבר הולך אחרי המלאכים, הוא לא רץ בחזרה לסדום, וזה מראה שבאמת לוט עבר איזשהו שינוי פנימי, והקדוש ברוך הוא חומל על הדבר הזה, כי השינוי הזה הוא פתח לתיקון, הוא פתח לתקווה. ומכאן אנחנו מגיעים לפסוקים י' ז' עד כף ג', בואו נקרא אותם ביחד, אנחנו בפרק י' ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר, הימלט על נפשך, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה הימלט פן תספה. ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה, פן תדבקני הרעה ומתי. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אם עלתה נשמה, הלא מצער היא ותכי נפשי. ויאמר אליו, הנה נסעתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי אופקי את העיר אשר דיברת. מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. על כן קרא שם העיר צוער, השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה. אתם בוודאי מרגישות שיש כאן המון המון שאלות. אז בואו נתחיל לשאול את השאלות העיקריות. דבר ראשון, אנחנו רואים שזה מאוד עקרוני שלוט לא יביט לאחריו. והראיה שאשת לוט הביטה אחריה והפכה לנציב מלח. ואנחנו רוצים להבין מה כל כך עקרוני בזה שלוט לא יביט אחריו. זו שאלה ראשונה. אחר כך אומרים לו המלאכים, אל תעמוד בכל הכיכר, ההרה הימלט פן תספה. מי שזוכרת, כבר הייתה לנו שאלה על הביטוי ההרה. למה לא כתוב הרה הימלט? כמו למשל בפרק י' כתוב, והנשארים הרה נעשו. מה זה הרה? להר. אז למה המלאכים לא אומרים לו, תימלט להר? הרה הימלט, מה זה ההרה? אז ראינו שההרה זה להר הידוע. אז אנחנו רוצים להבין לאיזה הר הם מתכוונים שהוא יימלט. ואז בפסוק י' ח', ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני. הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי. אז מצד אחד כתוב ויאמר לוט עליהם ברבים, אבל אחר כך לוט עובר לדבר בלשון יחיד ואומר, הננה מצא עבדך חן בעיניך. אז נשאלת השאלה, אל מי לוט מדבר? אם הכוונה אל המלאכים, ויאמר לוט עליהם אל המלאכים, אז היה צריך להיות כתוב, הנה מצא עבדכם חן בעיניכם, ותגדילו חסדכם אשר עשיתם עמדי וכו'. ואם הוא מדבר אל המלאך האחד, אז נשאלת השאלה, למה לא כתוב ויאמר לוט אליו? ואז לוט אומר, אני לא יכול להימלא טהרה, אני לא יכול למלא אחר הציווי שלכם שציוויתם אותי, הארה ימלא את פן תיספה. למה? פן תדבקני הרעה ומתי. אז נשאלת השאלה, ממה לוט חושש? מפני איזו רעה הוא חושש? האם הוא חושש מהאש והגופרית שתשחית את סדום? אם הוא חושש מזה, אז הוא היה צריך לחשוש יותר מלהישאר באזור ההפכה. להפך, לברוח לאזור ההר, זה מרחיק אותו מאזור ההפכה. אז נשאלת השאלה, לאיזו רעה הוא מתכוון? פסוק כף, הוא מציע הצעה. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. יש לי רעיון נפלא. אני אמלט בעיר הקרובה לפה. מי זאת העיר הקרובה הזאת? צוער. איך אנחנו יודעים? כי אחר כך כתוב, על כן קרא שם העיר צוער. למה? כי הוא מבקש לנוס אל העיר שקרובה והיא מצער. והוא אומר, למה היא מלטה נשמה? הלא מצער היא ותכי נפשי. אז קודם כל אנחנו רואים שלוט מבין שדווקא בצוער יש לו איזה יסוד להחיות את נפשו. ונשאלת השאלה, מה באמת יש בצוער שהוא חושב שהוא יכול להימלט לשם וזה יהיה טוב יותר מאשר שהוא יימלט להר. ואז נשאלת השאלה, מדוע המלאכים נענים לסירוב שלו? הם אומרים, הוא אומר להם, אני לא אוכל להימלא טהרה, ואנוכי לא אוכל להימלא טהרה, יש לי רעיון אחר, הלא מצער היא, ואז בפסוק א' אומר לו המלאך, בסדר גמור, הנה נסעתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי אופקי את העיר אשר דיברת, אין בעיה, צוער היא אחת מחמשת ערי הכיכר שהייתה אמורה להיכחד במהפכת סדום ועמורה, כי גם בה יושבים אנשים רשעים. ועכשיו בגלל שאולות רוצה להימלט לשם, אז המלאך אומר לו, בסדר, אתה יכול להימלט לשם, ומהר מהר ימלט שם, כי אני לא אוכל לעשות דבר, אני לא אוכל להחריב את סדום ועמורה עד שאתה לא תיכנס לשם. אז נשאלת השאלה, האם... מה ההיגיון שהקדוש ברוך הוא מוכן לשנות את גזר דינה של עיר שלמה בגלל שללוט מתחשק ללכת לשם? איך זה שהקדוש ברוך הוא משנה גזר דין על עיר שלמה? למה? כי לוט רוצה לברוח לשם. עכשיו נשאלת השאלה, אם לוט לא רוצה להימלא טהרה מפני עצלות והם נענים לבקשה שלו, אז למה בכלל הם ציוו עליו להימלא טהרה? אם באמת הוא לא יכול להימלא טהרה, אז למה הם ציוו עליו להימלט למקום שהוא לא יכול? ואם הוא אומר שהוא לא יכול רק בגלל שהוא רוצה להתחמק מצד עצלות, זה רחוק לו, אז למה מבטרים לו? אתם מבינות את השאלה? ואז בפסוק כ"ג יש תיאור חגיגי, השמש יצאה לארץ ולוט בא צוערה. מה המשמעות של התיאור של יציאת השמש, של זריחת השמש? אז בואו נתחיל לענות על השאלה, למה הציווי אל תביט אחריך הוא כל כך עקרוני. את צריך להבין שהציווי הזה הוא ההמשך של החסד האלוקי עם לוט, כדי לעזור לו לפתח בו את יסוד התשובה והתיקון. איך? אז תסתכלו במקור אחד. הרב קוק מסביר את העניין הזה על יסוד עיקרון פסיכולוגי שאומר ככה, תסתכלו במקור אחד. לעולם כוח האיום הבא לאדם מיראת האבדון הוא גדול יותר מערך האבדון בעצמו מצד ערכו הגופני. זאת אומרת, האיום הוא יותר גדול מהמימוש שלו. יראת העונש היא יותר חזקה מהעונש עצמו. למה? כי כשאדם כבר מקבל את העונש, אז הוא מסתגל למציאות הזאת, והוא מתמודד איתה באין ברירה. אבל לפני שהעונש מגיע, הוא מעדיף שהוא לא יגיע. אז היראה שלו מהעונש היא יותר גדולה מהעונש עצמו, כי כשהעונש מגיע, אז נו, זה כבר המצב. אבל לפני שהעונש מגיע, הוא ירא והוא יעשה את כל ההשתדלות כדי שהעונש לא יגיע. זה העיקרון הפסיכולוגי שעליו מושתתת ההסברה של הרב קוק, שכוח האיום מהאבדון הוא יותר גדול מהאבדון עצמו. ואז הוא ממשיך להסביר שיש הבדל במחזה פורענות של רשעים, איך זה פועל על נשמות טובות ואיך זה פועל על נפשות רעות. זאת אומרת, כשאדם מסתכל על מקום שבו הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על בני אדם, זה פועל אחרת. אם אתה בעל נפש טובה, זה פועל עליך טוב, ואם אתה בעל נפש רעה, המחזה הזה לא פועל עליך טוב. בואו נקרא את זה במקור אחד, בהמשך מקור אחד. אומר הרב קוק ככה, הנפשות הטהורות, אף על פי שמעדה רגלה מדרך הישר והם נפלו בחטא, בראותם, בראות עיניהן פורענות ואובדן הרשעים, מה זה יעשה להם? הם יתעודדו לשוב לדרך הישר, וכבוד הצדק יזרח עליהם עוד הפעם כפי טהרת טבעם. זה יעזור להם לחזור בתשובה. אבל הנפשות הרעות, אומר הרב, אמנם הנפשות הרעות, כאשר יראו בעיניהם את האבדון שבא כתומו, אז תחלש כוח איומם. כשהם יראו את הפורענות, זה לא יעשה להם שום דבר. להפך, כבר לא יהיה להם ממה לפחד. למה? כי הם נמצאים במציאות של רשע, של פורענות, של דם. זה לא מאיים עליהם. הם חלק מהרוע הזה. לכן כשהם יראו פורענות, זה לא יגרול להם שום דחף לחזור בתשובה. אז אומר הרב, שמשפחת לוט היא שייכת לסוג השני, היא שייכת לאנשים בעלי הנפש הרעה. למה? כי הם חיו בסדום, והם אימצו את התרבות של סדום, את הרוע של סדום. על כן אומר הרב, ביות משפחת לוט אינה ראויה להינצל מצד עצמה. למה? מפני שלח המוסרי היה חסר מהם. אין, הם אנשים בלתי מוסריים. וכבר נמשכו הרבה אחרי מעשה סדום. הכנסת האורחים שלו זה באמת תופעה יוצאת מגדר הרגיל. על כן הוזהרו שלא להביט בעינם בצורת ההשחתה, למען לא יקטן כוח האיום אצלם. חייבים שישאר משהו שעוד יפחיד אותם, שיגרום להם יראה וממילא ידחף אותם לעשות תשובה. ואז אומר הרב, ורק אז, על ידי רגש הפחד, תוכל להיות תקווה שיתעודדו להרחיק עצמם מדרכי שאול של הסדומים. אנשים כל כך מושחתים, הסיכוי שלהם לחזור, לעלות לאיזשהו מקום חיובי, מקום מוסרי, זה רק הדחף של הפחד של יראת העונש. אז אם הם יסתכלו אחורה, זה כבר לא יהיה משהו שיאיים עליהם, ממילא לא תהיה להם תקווה להתרומם ולעלות. אז הקדוש ברוך הוא אומר ללוט, אל תביט אחריך, כי זה בעצם הסיכוי היחיד שלך לגרום לך לקחת את השינוי שכבר התחיל להתחולל בך ולעלות אותו קדימה. ואז אומר הרב בהמשך, ואשתו בהתאמצה לראות בעיניה את ההשחתה, היא הסתכלה לאחור, היא ראתה את הפורענות, בזה כבר נחלש מעט ערך פחד האובדן, זה כבר כמעט לא מזיז לה, אז כבר לא הייתה לה תקנה מוסרית. ותאי להכרח משפט האלוקי לדונה כאחד מאנשי סדום, אם אין לה תקנה מוסרית, אם אין שום מקום חיובי שיכולה להגיע אליו, אז היא מאבדת את זכות קיומה, בשביל מה אדם חי פה בעולם? רק בשביל המטרה של לגלות את החיוב שבו, את הצלם אלוקים שבו, את המוסר שבו. אבל אם אין לו כבר תקנה להופיע איזשהו משהו טוב, אז חבל על הזמן, אז הוא לא מתאים לו להיות פה בעולם. לכן הוא תהי להכרח משפט האלוקי לדונה כאחד מאנשי סדום, שכבר גם כן נעבדו, אנשי סדום כבר נעבדו, רק מפני שאפסה להם כל תקווה של תיקון מוסרי. למה הקדוש ברוך הוא מחריב את סדום ועמורה? כי באמת לא נשאר שם שום פתח לתשובה, שום בסיס שממנו אפשר לעלות. אז אנחנו רואים שהציווי אל תביט אחריך הוא מאוד עקרוני, כי זה הדבר היחיד שיכול עוד להוות פתח להתרוממות לנפשות הרעות האלה שיוצאות מסדום ועמורה. ואז שאלנו אל מי לוט מדבר, ויאמר לוט עליהם אל המלאכים, אז למה הוא עובר לדבר ביחיד? אם אל המלאך האחד, אז למה כתוב ויאמר לוט עליהם ולא ויאמר לוט אליו? אז באמת באופן מפתיע לגמרי, חז"ל באים וקובעים לנו שבפעם הזאת לוט פונה אל הקדוש ברוך הוא. זה שהוא אומר אנה אדוני, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בלשון נדנות, והוא מתפלל אליו. מה הוא מתפלל אליו? מה שכתוב בפסוק י"ט, הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי. תודה רבה לך הקדוש ברוך הוא שאתה עושה איתי כזה חסד ואתה מחיה את נפשי. אבל ריבונו של עולם, בבקשה, אנוכי לא אוכל להימלט ההר הפן תדבקני הרעה ומתי. לפי חז"ל, פה לוט מדבר אל הקדוש ברוך הוא. קודם כל נקרא את זה ואז נקשה קושיות. תסתכלו במקור 2. כל שמות האמורים בלוט חול, חוץ מזה שהוא קודש, שנאמר, ויאמר לוט עליהם, אנה אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי. מי שיש בידו להמית ולהחיות, זה הקדוש ברוך הוא. מה אומרים כאן חז"ל? מה זה כל שמות האמורים בלוט חול? אומרים חז"ל, כל פעם שלוט אומר אדוני, זה לא לקדוש ברוך הוא, זה פנייה לאנשים, אדונים שלי. מה ללוט ולקדוש ברוך הוא? כל פעם שתמצאו שלוט אומר אדוני, זה לא לקדוש ברוך הוא, זה חול. כל שמות אדוני האמורים בלוט זה חול. חוץ מזה, פעם אחת כשהוא אומר אדוני זה קודש. מתי? כשהוא פונה פה ואומר אנה אדוני הננה מצא חן עבדך. מה הראיה שבאמת פה זה לקדוש ברוך הוא? כי הוא אומר ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי. מי מסוגל להחיות את נפשו? שלא את המלאכים? ברור שלא. מי ממית, מי בידו להמית ולהחיות? זה הקדוש ברוך הוא. לכן כיוון שהוא אומר ותגדל חסדך להחיות את נפשי, זה הקדוש ברוך הוא. רק לקדוש ברוך הוא מדברים בסגנון הזה. אלה דברי חז"ל. עכשיו בא רד"ק ומקשה על חז"ל. תסתכלו במקור 3. ודבריהם תימה. למה? שהרי אמר ויאמר לוט עליהם בלשון רבים, משמע. ואם לוט היה פונה לקדוש ברוך הוא, אז איך היה צריך להיות כתוב? ויאמר לוט אליו בלשון יחיד. זאת קושיה ראשונה. זה לא מסתדר עם פשט הכתוב, אומר הרד"ק. קושיה שנייה, והמלאך גם כן יש בידו להמית ולהחיות בשליחות האל. ואפילו הנביאים כמו אליהו ואלישע, ראינו נביאי השם שמחיים. אז בגלל שלא תאמר ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, זה חייב להיות שזה הקדוש ברוך הוא? יש לקדוש ברוך הוא גם שליחים שמסוגלים להחיות מתים כמו אליהו ואלישע. אז הקושיות הטובות האלה של הרד"ק קוראות לנו, מזמינות אותנו להעמיק בדברי חז"ל. וכדי להעמיק בדבריהם אנחנו צריכים להסתכל על המקור, הכולל. לפני שחזל אמרו לנו את מה שהם אמרו, כל שמות האמורים בלוט חול, הם אמרו לנו עוד משהו. תסתכלו במקור 4. כל שמות האמורים באברהם קודש, חוץ מזה שהוא חול, שנאמר, ויומר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נתעבור מעל עבדך. חנינה בן אחי רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, משום רבי אלעזר המודעי, אמרו, אף זה קודש. קודם כל נלמד מה כתוב פה. באים חזל ואומרים, כל שמות אדוני האמורים באברהם, כל פעם שנמצא לשון אדוני בקשר לאברהם, זה קודש, זה ברור שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. חוץ מפעם אחת שזה לא לקדוש ברוך הוא, זה חול. איפה? בזמן הכנסת האורחים, כשאברהם אבינו ראה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם, ויאמר, אדוני, אם מצאתי חן בעיניך, אז פה הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא, אלא הוא פונה לאנשים האלה בלשון אדוני, אדונים שלי. אז כל הפעמים זה קודש, זה פנייה לקדוש ברוך הוא, חוץ מהפעם הזאת, שזאת פנייה של חול, פנייה לבני אדם, לאנשים. אבל חנינה בן אחי ורבי יהושע וכולי אומרים שגם בפעם הזאת שהוא פונה למלאכים, שהוא פונה לאורחים, גם זה קודש. נכון, הוא פנה למלאכים, אבל אפשר להבין שהוא גם פנה לקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו ביום השלישי למילתו, ופתאום הוא רואה שלושה אנשים ניצבים, והוא רץ לקראתם. אבל לפני שהוא רץ לקראתם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך, סליחה ריבונו של עולם, אני צריך לרוץ להכניס אורחים, אז בבקשה, אל תלך, אל תעבור מעל עבדך. זאת אומרת, גם כשאדוני אצל אברהם זה לשון חול, אפשר להבין את זה גם בלשון קודש. עכשיו, צריכים להבין מה חזל רצו להגיד לנו. קודם כל אנחנו רואים שיש פה השוואה בין לוט ובין אברהם. כל שמות האמורים בלוט, חול, חוץ מזה שהוא קודש. כל שמות האמורים באברהם, קודש, חוץ מזה שהוא חול. וגם כשזה חול, אפשר להבין את זה במשמעות של קודש. אז כדי להבין מה חזל באמת רצו להגיד לנו כאן, בואו נשאל שאלה פשוטה. כמה פעמים מופיע לשון אדוני בקשר ללוט? כמה פעמים לוט הוציא מהפה שלו את המילה אדוני? בסך הכל פעמיים. הפעם הראשונה זה כשהוא פוגש את המלאכים ואומר להם, הננה אדוני סורו נא אל בית עבדכם. ועכשיו שהוא אומר אלא אדוני הננה מצא עבדך חן בעיניך. בסך הכל שתי פעמים לוט אומר אדוני בכל התנך. אז מה חזל באים ואומרים לנו? כל שמות האמורים בלוט הם חול. נו, בסך הכל יש פעמיים, מה זה כל? וכמה פעמים אברהם אבינו אמר אדוני בכל התנך? שלוש פעמים. פעמיים בברית בין הבתרים, אם אתם זוכרות למדנו, שהוא אומר, אדוני אלוהים מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי. ואחר כך הוא אומר עוד פעם, אדוני אלוהים במה אדע כי ירשנה. ובהכנסת האורחים, באים חזל ואומרים, כל שמות האמורים באברהם, כמה פעמים הוא כבר אמר אדוני? שלוש פעמים. כמה פעמים לא תאמר? אז זאת אומרת שאנחנו מבינים שחזל, בגמרא פה לא באו לתת לנו כלל פרשני איך להבין את המשמעות של השימוש בלשון אדנות אצל לוט ואצל אברהם, אלא יש פה השוואה עקרונית. חזל באים ואומרים, מה זה כל שמות האמורים בלוט חול? תדעו לכם, לוט כל החיים שלו זה חול, חולין שבחולין. לעומת זה, כל שמות האמורים באברהם קודש. כל החיים של אברהם אבינו, כל מה שהוא מוציא מהפה, הכל זה קודש. הכל זה קודש שאפילו כשהוא מדבר שיחת חולין, גם זה נחשב קודש. גם כשהוא מדבר לבני אדם, זה כאילו שהוא מדבר לקדוש ברוך הוא. למה? כי אברהם אבינו, כל היחס שלו לבריות, זה מצד הקדוש ברוך הוא שנמצא בהם. זה מצד צלם האלוקים שבהם, כל הכבוד שלו והאהבה שלו לבריות, זה בגלל צלם האלוקים שבבריותיו של הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיו. הוא אוהב את בריותיו של הקדוש ברוך הוא בגלל שהם בריותיו של הקדוש ברוך הוא. ואת זה הוא אוהב בהם, את הקדוש ברוך הוא שבהם. אז חז"ל באים ואומרים, כל שמות האמורים מאברהם, אברהם אבינו, כל מה שהוא יוצא מהפה, כל מה שהוא יוציא מהפה, זה הכל קודש. וגם כשהוא מדבר בלשון חול, שיחת חולין, גם זה קודש. אבל לוט זה הפוך על הפוך. כל שמות האמורים בלוט זה חול, יש פה חיים אחרים לגמרי. החיים של לוט, הכל זה חולין שבחולין, הכל מלא טומאה ורשע, אבל יש הפתעה. פעם אחת, מתוך הטומאה הזאת, מבצבצת פנייה לאלוקים. פעם אחת בחיים של לוט, אתה תראה שהוא פנה לאלוקים. וואו, איך זה יכול להיות? איך קרה הדבר הזה? אז אם אתם זוכרות, זה כל המהלך של הפרק הזה. כל מה שהמלאכים באו לסדום, זה לא לשלוף את לוט החוצה, אלא זה לזכותו, לעורר בו רצון לצאת מסדום, לגלות בו גרעין חיובי, גרעין של טוב אמיתי שבאמת ראוי להצלה. המלאכים הצליחו לקלף את הקליפות, את הקליפות של הטומאה, ולגלות בלוט הרשע זיקה לאלוקים. זה מהפכה של ממש. לוט שמרד בהשם בחוצפה ובעזות פנים, פתאום הוא מסוגל לפנות לקדוש ברוך הוא מתוך יחס של הכרת טובה. תראו מה הוא אומר, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול שהוא מציל אותו, וזה פילי פלאים שלוט הרשע פונה להשם מתוך הכרת תודה. אז הבנו את חז"ל, אבל עכשיו איך זה מתיישב עם הפשט? אם הוא היה באמת, אם לפי חז"ל הוא דיבר לקדוש ברוך הוא, אז היה צריך להיות כתוב ויאמר לוט אליו. אז איך אנחנו מתרצים את זה? אז תסתכלו ברש"י במקור 5. רש"י מחלק את הפסוק לשניים, כבר ראינו את הטכניקה הזאת בטרם ישכבו, מי שזוכרת. אומר רש"י, ויאמר לוט עליהם, זה אל המלאכים. ויאמר לוט עליהם באוזניהם. מה הוא אמר להם? אל נא, בבקשה לא. מה לא? אל תגידו לי להימלא טהרה. עד כאן לוט מדבר למלאכים. ואז אדוני איננה מצא עבדך חן בעיניך, חזר כלפי השם. ויאמר לוט עליהם אל נא, זה למלאכים. אבל אדוני איננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך, פה הוא פונה כבר לקדוש ברוך הוא. אז תסתכלו בטבלה שעשיתי לכם ותראו מה הטכניקה של רש"י. הוא פשוט חילק את הפסוק לשניים, והוסיף מילים שלא כתובות. איזה מילים? באוזניהם, ויאמר לוט עליהם, באוזניהם לא כתוב. אל נא, יהי כן, לא כתוב. וחזר כלפי השם ואמר לו, גם לא כתוב. ונשאלת השאלה, איך באמת רש"י עושה את האקרובטיקה הפרשנית הזאת ומחלק את הפסוק לכאורה באופן מלאכותי? אבל צריכים לדעת שרש"י בפירושו באמת משקף את הפשט. מה השאלה שמתעוררת פה בפסוק? ויאמר לוט עליהם. אל מי לוט מדבר? אל המלאכים? אל המלאך אחד? אל הקדוש ברוך הוא? אומר רש"י, השאלה שמתעוררת בפשט היא השאלה שהתעוררה אצל לוט. רגע, אני מדבר למלאכים, אני צריך לדבר לקדוש ברוך הוא, הוא מתחבט בתוכו. זאת אומרת, לוט הרשע, זה לא היה לו פשוט לפנות באופן טבעי לאלוקים, הוא מנותק קשר מאלוקים, הרי הוא מרד בקדוש ברוך הוא, הוא אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, לוט בחיים שלו מנותק מהקדוש ברוך הוא. ועכשיו מתעוררת בו זיקה והוא פתאום מרגיש שהוא רוצה לפנות לקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי טבעי, אבל זה לא היה פשוט לו. הוא התלבט, הוא רצה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא הרגיש שייכות, זה לא יצא לו בקלות. לכן הוא התחיל לדבר אל המלאכים. ותוך כדי שהוא דיבר אל המלאכים, הוא הבין והתחזק בזה שבעצם הוא צריך לדבר לקדוש ברוך הוא. אז החלוקה המלאכותית הזאת של הפסוק, היא באמת משקפת את הפשט, את מה שהתחולל בנפשו של לוט. התגלה, התעורר אצלו רצון טבעי לפנות לקדוש ברוך הוא, אבל צריך להבין שהרצון הזה דוקה במשך שנים רבות, ולפתע הוא מתפרץ מתוכו. אז השאלה בפשט אל מי הוא פונה, היא משקפת את ההיסוס ואת ההתלבטות שלו. לפנות אליו? לא לפנות אליו. זה יצליח לי? זה לא יצליח לי. אבל בסופו של דבר הוא מצליח והוא פונה לקדוש ברוך הוא. ועכשיו הדברים מתיישבו גם עם דברי חז"ל. ויאמר לוט עליהם, זה באמת אל המלאכים, לכן כתוב בלשון רבים. אדוני איננה מצא עבדך חן בעיניך בלשון יחיד, כי פה הוא מדבר לקדוש ברוך הוא. ומה שחז"ל אמרו, שהוא פנה לקדוש ברוך הוא בגלל שכתוב להחיות את נפשי, חז"ל לא התכוונו שזאת הראיה לזה שהוא פנה לקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יכול להחיות את נפשו, לכן הוא פנה לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה שמסוגל להחיות ולהמית. לא לזה התכוונו חז"ל. חז"ל התכוונו שזה מה שהתחדש ללוט. כשהוא אמר, ותגדל חסדך עמדי להחיות את נפשי, אז הוא הבין שלא המלאכים מחיים אותו, אלא הקדוש ברוך הוא, ולכן זה מה שחיזק אותו לפנות לקדוש ברוך הוא. הזיקה שלו לקדוש ברוך הוא התפרצה מתוך ההכרה שהתחדשה, שבעצם לא המלאכים הם אלה שמצילים אותו מסדום, אלא הקדוש ברוך הוא, מי שיש בידו להמית ולהחיות אותי, זה הקדוש ברוך הוא. מקווה שהבנתם, ואנחנו נמשיך הלאה להבין למה לוט רוצה לברוח להימלט דווקא לצוער. אז בואו נחזור, הוא אומר, הימלטה נא שמה, בבקשה אני רוצה להימלט דווקא לשם, למה? הלא מצער היא ותכי נפשי. זאת אומרת, לוט מבין שבצוער יש משהו שמבטיח את הצלתו. ונוסף לכך, אחר כך כתוב שעל שם זה קרא שם העיר צוער. על שם מה? על שם שלוט אמר, הלא מצער אי. זאת אומרת שזה משהו מהותי ביחס לצוער. צוער מקבלת את השם שלה על שם הסגולה שלוט מצא בה להחיות את נפשו. אז אנחנו רוצים להבין, מהי סגולתה של צוער? מה מיוחד בה? אז בואו נראה במקור 6, אומרים חז"ל, בגמרא במסכת שבת, ואמר רב בר מחסי, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה. זאת אומרת, כדאי לאדם ללכת לגור ביישוב חדש, ביישוב צעיר, זה הכוונה שישיבתה קרובה, שהעיר נוסדה קרוב, לא, היא לא עתיקה, היא לא ותיקה, אלא נוסדה לא מכבר. למה? שמתוך שישיבתה קרובה עוונותיה מועטים. בגלל שהיא עיר צעירה אז גם אין להם הרבה עוונות, שנאמר, מאיפה לומדים את זה? מילות שאמר, הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. מה זה מצער? מה היא קרובה? מה הכוונה קרובה? האם הכוונה שהיא קרובה בקילומטרים? אז אומרים חז"ל, אילמה קרובה דמיקרבה וזוטה, האם הכוונה שהיא קרובה זה בקילומטרים ושהיא קטנה בגודלה? אומרים חזל, לא, והכחזולה, לא צריך להגיד את זה למלאכים, כי אם היא קרובה גיאוגרפית, אז המלאכים רואים את זה, הוא לא צריך להגיד להם את זה. אז מה זה קרובה ואם מצער? אלא מתוך שהיא שיבתה קרובה, אבונותיה מוצרים היא העיר הכי צעירה, ולכן עדיין לא גדשה את שעתה באבונות. אמר רבי אבין, מה יקרה? מאיפה לומדים את זה? דכתיב, אם עלתה נא שמה, וחזל פה דורשים את המילה נא, שנא בגימטריה זה 51, ושל סדום 52. זאת אומרת, חזל אומרים שצוהר הייתה צעירה בסך הכל בשנה אחת מסדום. סדום כבר הייתה קיימת על תילה 52 שנה, וצוהר הייתה עומדת על תילה 51, בזה היא צעירה. וזה שהיא שנה אחת יותר צעירה מסדום, על זה כבר לוט בונה תילי תילים ללמד זכות על צוהר, שבזכות זה שהיא יותר צעירה מכל הערים האחרות, שהקדוש ברוך הוא ידחה את גזר הדין והוא ימלט לשם. לוט מעורר רחמי שמיים על צוהר בגלל שאבונותיה מועטים, למה? כדי שהוא יוכל להימלט לשם. ואנחנו רואים שבאמת הקדוש ברוך הוא נענה לתפילת לוט, להגיע לצוהר, הוא באמת מגיע לשם, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא דוחה את ביצוע גזר דינה של צוהר. וצריך להבין מדוע. מדוע הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו? ואם זה היה מוצדק ונכון שהוא ינוס וימלט לצוהר, אז למה מלכתחילה אמרו לו להימלט ההרה? אז כדי להבין את הסיפור פה, צריך קודם כל להבין לאן באמת המלאכים ציוו את לוט להימלט בהתחלה? לאן זה ההר הימלט? ואם הוא לא רוצה להימלט לשם, אז מדוע הם אפשרו לו להימלט למקום אחר, אם הם בעצם אמרו לו להימלט להרה? אז רשי אומר, שרשי מלמד אותנו שהמלאכים לא אמרו ללוט להימלט סתם לאזור ההר. כי אם הם היו אומרים לו, תימלט לאזור ההר, אז הם היו אומרים לו, הרה הימלט. כי הרה זה לאזור ההר. אבל ההרה, ראינו שזה להר המיוחד. אומר רשי, מה זה ההר המיוחד הזה? אתם זוכרות שלמדנו את זה? ההרה זה הר חברון. תסתכלו ברשי, מקור שבע. ההרה הימלט, מה זה הרה הימלט? אצל אברהם ברך, שהוא יושב בהר, הר חברון. זאת אומרת, הם יקדו אותו לנקודה מאוד מאוד ממוקדת. תימלט לאברהם אבינו, שיושב בהר הידוע הוא הר חברון. איזה יופי! אז למה לוט לא רוצה להימלט לשם? רשי מסביר את הנימוק של לוט. פן תדבקני הרעה, אומר רשי, זה לא האש והגופרית. כי אילו לוט היה פוחד מהאש והגופרית, אז הוא היה צריך לפחד מזה עוד יותר שהוא נשאר קרוב לסדום. אבל אם הוא נמלט לאזור ההר, הוא מתרחק מהמקום, אז הסיכוי שלו להיפגש עם האש והגופרית הוא יותר נמוך, אז זה לא מובן. למה הוא חושש? פן תדבקני הרעה ומתי. אז רשי בא ואומר, שהרעה שלוט מתכוון אליה היא רעה אחרת. תסתכלו במקור 8. פן תדבקני הרעה, כשהייתי אצל אנשי סדום, היה הקדוש ברוך הוא רואה מעשיי ומעשה בני העיר, והייתי נראה צדיק וכדאי להינצל. אבל כשאבוא אצל צדיק אני כרשע. זאת אומרת, אם אני חוזר לאברהם אבינו אני בצרות, בגלל שהדבר יחייב אותי להשתנות ולהתרומם לדפוסי החיים המוסרים והצילים של בית אברהם, ואני לא שם. אני לא שם, והמפגש שלי עם אברהם רק יאפיל עליי ויחדד עוד יותר את המרחק שלי מדרכי מוסר, וממילא אני אתחייב בנפשי. לכן אומר, לא פן תדבקני הרעה, זה לא הרעה של ההפכה, אלא זאת הרעה הרוחנית. אז לוט חושש מן הרעה הרוחנית תיגרם לו מזה שהוא יגיע לאברהם. אבל אומרים חז"ל שיש פה משהו יותר עמוק. לוט מבין שכשאברהם אבינו נפרד ממנו זה לא היה צחוק. זאת הייתה פרידת עולמים, לעולם. איפרד נע מעליי זה בלי שום אפשרות לחזור. איך ראינו את זה? כי ראינו שהאיפרד נע מעליי הופך להיות אחת מתרי"ג מצוות התורה. שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם אנחנו לא מקבלים את לוט, את הצאצאים שלו, את עמון ומואב. אז לוט ידע שזה בכלל לא מעשי לבוא לאברהם. תסתכלו, במקור 9 אומרים חז"ל, משעה שפרש אברהם אבינו מלוט, הייתה פרישתו פרישת עולם. ועוד אומרים חז"ל, במקור 10, אמר להם, איני יכול, מה איני יכול? איני יכול להימלא טהרה, שכבר אמר לי, היפרד, לא אוכל להימלא טהרה. זאת אומרת שיש פה סיבה אובייקטיבית לחלוטין, שזה בכלל לא רלוונטי ללוט לברוח להרה לאברהם אבינו. אז נשאלת השאלה, אם זה כל כך לא רלוונטי, אז מדוע המלאכים ציוו עליו להימלט שלא מתאים לו? אלא שפה בא ברבנאל ואומר שבכוונה הם אמרו לו להימלט למקום שהוא לא יוכל, כדי שהוא ייאלץ לחשוב על פתרון אלטרנטיבי. למה? כי הם רצו ללחוץ על לוט ללמד זכות על צוהר, לחשוב על זה שצוהר היא צעירה. אז אם אבונותיה עוד לא הגיעו לרף של סתום, אז יש שם איזשהו גרעין של טוב, וזה מה שיציל את המקום. זאת אומרת, המלאכים כיוונו את לוט, תסתכלו, אומר את זה הברבנאל במקור 11, והנה העיצו המלאכים בלוט, כדי להצריכו לבקש על פלטת צוהר. בכוונה אמרו לו להימלא טהרה, למה? כדי שהוא יעורר רחמים על צוהר, בגלל שהיא צעירה, אז תרחם עליה ריבונו של עולם. למה? כי המלאכים ממשיכים את המגמה שלהם לחזק את מהלך התשובה והתיקון של לוט. ומהלך התשובה שלו ימשיך כאשר הוא יכיר שיסוד הקיום של המקום זה דווקא גרעין הטוב שבו. למה הוא מתפלל על צוהר? ריבונו של עולם, כי עדיין צעירה, היא עוד לא השתוותה לגמרי לסדום. אז היא אומר שיש שם עוד איזשהו גרעין של טוב, שזה מה שיכול לקיים אותה. ואז המלאכים עוזרים ללוט לחדד אצלו את ההכרה שמה שמייסד מקום, מה שמצדיק את היות המקום, זה דווקא גרעין הטוב. וככה הם חיברו אותו למגמה של אברהם. אז המלאכים בעצם הרוויחו שני דברים מזה שהם אמרו לו הארה ימלט. א', לחדד אצלו את ההכרה שהוא רחוק מאברהם כי הוא מקולקל, ומתוך ההכרה הזאת אולי הוא ירצה יותר להתמלא ברצון ואחריות לאיתי ודרכו. זה לא ראוי שאני כל כך מקולקל ושאני כל כך רחוק מהצדיק אברהם. ודבר שני, בתפילתו על צוהר לוט גילה שעדיין קיימים בפירורים של טוב, ולכן הוא יכול להימלט שמה. ואומר הברבנאל שבזה שלא תימלט לשם, והקדוש ברוך הוא מסיר את הגזרה מצוהר, זה לא ויתור. זה לא ויתור, לא ללוט ולא לצוהר. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שאם יהיו 10 צדיקם, אז הקדוש ברוך הוא לא ישחית את המקום. אתם זוכרות שלא מדובר בסדום ב10 צדיקים, אלא ברשעים שביחס לרשעה הכוללת הם נחשבים צדיקים. רשעים שלא השתוו לגמרי למידת הרשעה הכוללת. זה אומר שיש בהם עוד איזשהו יסוד שלא נרכב לגמרי. אז אומר אברבנאל שברגע שלוט יגיע לצוהר, הוא בעצם ישלים מניין. באמת בצוהר יש איזה פירורצ'יקים של 9 אנשים שעוד לא השתוו לרוע הכללי, ואם עכשיו לוט ילך לשם אז יהיו 10 צדיקם, ואז הקדוש ברוך הוא לא ישחית את צוהר. בואו נקרא את זה במקום 11. ומזה תדע שלא אמר המלאך אל לוט, הנה נשאתי פניך לבלתי אופקי את העיר אשר דיברת בדרך חסד. זה לא לפני משורת הדין, זה על פי הדין. אלא לפי שהייתה עיר מצער, ואנשים במועטים, ועם לוט בבואו שמה, יהיו בה כל כך צדיקים במרכאות שישלימו את מניין 10, ויספיקו להציל את העיר, ולא יצא המלאך אם כן מהגזרה האלוקית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא החליט לבטל את הגזרה האלוקית על צוהר, אלא הגזרה האלוקית שאם יש 10 צדיקם, אז לא אשחית את העיר בעבורם. זאת אומרת שלא תולך לצוהר להשלים מניין של צדיקם, ובזכותו צוהר לא תחרב. זאת אומרת, שלצוהר הגיע אדם חדש, במרכאות. לוט שמגיע לצוהר זה אדם שכבר רכש בתודעה שלו הבנה עקרונית וחשובה ביותר. שיסוד קיום העולם, יסוד קיום מקום בעולם, הוא גרעין הטוב, הוא גילוי המוסר שבו. ובלי זה, המקום מאבד את זכות קיומו. זאת תודעה שנרכשה ללוט במהלך היציאה שלו מסדום. וזאת ההבנה שהנחתה אותו לעזוב את צוהר מיד אחרי ההפיכה. בפסוקים הבאים כתוב, אחרי מהפיכת סדום ועמורה, והיה הלוט מצוהר, מי שרוצה לראות זה פסוק למד, והיה הלוט מצוהר, וישב בהר ושתי בנותיו עמו, למה? כי ירא לשבת בצוהר. זאת אומרת, הוא דאג, הוא ידע שהטוב שבצוהר זה לא טוב שמספיק, שהוא יסוד מספיק חזק כדי לקיים מקום. והוא חשש שלא יארך הזמן ויגיע זמן פורענותה. תסתכלו, כותב את זה אור החיים במקור 12. ותמצא שתכף הלך לוט מצוהר, כי ירא שהגיע זמן פורענותה. זאת אומרת, הוא מבין שבצוהר היסוד החיובי הוא לא מספיק חזק כדי להשתית את המקום עליו. ולכן מיד אחרי ההפיכת סדום ועמורה הוא בורח מצוהר. לוט הבין שצוהר זה מקום רשע, ולכן הוא לא יוכל לשרוד עוד זמן רב, והוא הכיר שלא לעולם חוסן לרשעים. באמת, כדי לסכם את הנושא הזה, תסתכלו במקור 13. הרב קוק כותב שמצד ההשגחה האלוקית, כיוון שהאומה או הקיבוץ מתרופף בקיומו, עד שאינו יכול מצד רפיון כוחו להשפיע בעולם מאומה לטוב, הכוונה מקום שהלך והידרדר עד כדי נקודה שכבר שום טוב לא יכול לצאת ממנו, וממילא יושפעו על ידו רק עניינים מושחתים ופרעות מוסריות, על כן הגיע זמנו להימחות מן העולם. זאת אומרת, מה הקריטריון של הקדוש ברוך הוא למחות מקום מהעולם? להביא פתאום רעידת אדמה ששוטפת מקום שלם. כיוון שהמקום הגיע להשחתה כזאת, שכבר שום טוב לא יכול להתגלות ממנו, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אין לו זכות קיום והגיע זמנו להימחות מהעולם. זאת אומרת, לוט עבר פה איזשהו תהליך של בירור הטוב שבו, של בניין תודעה מאוד בסיסית, אברהמית שבו, שיסוד הקיום הוא הטוב, הוא הופעת המוסר. וההבנות המוסריות שעכשיו לוט הלך ורכש, הם עוד ילכו ויתבררו ויזדקחו במהלך הדורות, עד שתצא ממנו רות המואביה. יהיה פה תהליך שלם של לקיחת הרכוש המוסרי הרוחני שהתחיל עכשיו להיות אצל לוט, וזה ילך וישתכלל עד שהוא יגיע לשיא השכלול שלו בדמותה של רות המואביה, שהיא כל כולה מלאת דבקות בטוב מצד עצמו, נקייה ומתוארת לגמרי מכל אנוכיות ומכל פרטיות. זאת אומרת שהצלת לוט מסדום היא בעצם התשתית לצמיחת מלכות בית דוד. למה מלכות דוד צריכה לצמוח מהמקום הזה של לוט, של מואב? כי המטרה של המלכות בעם ישראל זה להעלות את המציאות מהדיוטה התחתונה ביותר שלה, מעומק חטאה. לכן חז"ל דורשים על הפסוק בתהילים, מצאתי דוד עבדי. הקדוש ברוך הוא אומר, מצאתי את דוד. איפה מצאתי אותו? זה מציע. איפה הקדוש ברוך הוא מצא? אז אומרים חז"ל, בסדום. איך הקדוש ברוך הוא מצא את דוד המלך בסדום? הוא מצא את הגרעין של הטוב האברהמי שהיה קבור במעמקי אישיותו של לוט, ואותו אנחנו גואלים ומוציאים מסדום, והטוב הזה ילך ויתגדל ויתעצם במהלך הדורות. למה דוד המלך צריך לצאת משם? כי זאת הלכה. זה הייעוד, זה האופי של מלכות בית דוד, שכל עניינה זה להעלות את המציאות כולה, גם מהמקומות הרחוקים שהכי לא היית מצפה שאפשר לרומם אותם ולהציל משם משהו. לכן התורה מסיימת את החלק הזה בחגיגיות. השמש יצא על הארץ, יש פתאום אור גדול בעולם מזה שלוט בת צוארה. יש פה בשורה מאוד גדולה. זה שלוט יוצא מסדום ומגיע לעיר צוער, זה לא דבר קטן. זה גלום בו אור גדול. השמש יצא על הארץ ולוט יצא צוארה. מה הבשורה? הבשורה היא שמהרגע שלוט יוצא מסדום ומגיע לצוער, המציאות עולה למעשה על מסלול של התעלות בלתי פוסקת עד לביאת גואל צדק במהרה בימינו. זה לא דבר קטן היציאה של לוט, יש פה גאולה של גרעין הטוב האברהמי, שמעכשיו הוא רק ילך ויתעלה עד שהוא יופיע ברות המואביה ובמלכות דוד ובביאת הגואל, בעזרת השם במהרה בימינו אמן. אני אשמח מאוד שאם יש משהו לא ברור בשיעור, אל תתביישו להרים טלפון ולברר את הדברים. מחכה כבר לראותכן פנים אל פנים. בהצלחה וכל טוב.